לכם אהובה עידן רבותה, השיר זה נמסר לזכות מרת הנה מרים בת חנה, לברכה והצלחה בכל מעשה ידיה. אנחנו לומדים על עניין יציאת מצרים על פי הספר המאוד חשוב לילה כיום יאיר, פרק רביעי. כתוב בבשורת גלות מצרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. ומה שאמרה תורה, כי גר יהיה זרעך, מובן כבר שיהיו בארץ זרה. שהרי זוהי הגדרה של גר, מי שגר במקום שהוא לא מקומו. אם כן, ההדגשה המיוחדת בארץ לא להם, מתכוונת לומר שיהיו בארץ שהיא זרה להם בהחלט, שהיא ממש ההפך הגמור ממהותם של ישראל. על ידי זה יתקיים בהם שמה ועבדום ועינו אותם. ומעתה עלינו להבין במה מצרים הם הפך ישראל, וכיצד תכונה זאת גורמת קיומה של גזרת השיעבוד והעינוי. שכך כותב אצל רב צודוק, רב צודוק כותב בישראל קדושים וגם בשם ישמעו בפירוש על ההגדה בפסקה מה נשתנה דיבור מתחיל והנה ישראל במצרים, שזה ההפך הגמור. אז איך תכונה זאת קורמת קיומה של גזירת השיעבוד והעינוי? ומדוע דווקא אלו הם האמצעים המביאים לידי התאבותם של ישראל לעם ותיאורם מזוהמת הנחש, שזה בעצם תכלית יציאת מצרים, כפי שבעזרת השם נדבר בהמשך. ובעוד שיעורים אני מקווה שיציאת מצרים המטרה הייתה לטהר את העם ישראל מזוהמת הנחש. נתבונן בשורשי האומה הזאת. והיו בני נוח היוצאים מן התיבה שם חם ויפת, וחם הוא אבי חנן. שלושה אלו בני נוח מאלה נפצה כל הארץ. ויחל נוח איש האדמה ואית הכרם וישת מן היין וישקר ויתגל בתוך אהלו. ויר חם אבי כנען את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ. ויקח שם ויפת את הסמלה וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית ויחסו את ערוות אביהם, ופניהם אחורנית וערוות אביהם לא ראו. ויקץ נוח מיינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן. ויומר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו, ויומר ברוך השם אלוקי שם, והיא כנען עבד למו. יפת אלוהים ליפת וישכון בעלי שם, והיא כנען עבד למו. בני נוח מהווים שלושה שורשים שמהם יצא כלל האנושיות אחר המבול. שונים הם זה מזה בתכונותיהם ובנטיותיהם, ומקבילים לשלושת הכוחות העיקריים המרכיבים את קומת האדם הפרטי. שמו של כל אחד מהם מורה על מהותו. שם הוא החלק הגבוה של האדם, בו הזיקה לעליון, החותר להשיג את המהות הפנימית של ההוויה. כי הרי שם מורה על מהות הפנימית של בעל השם, כמו שכותב המהר"ל בספר הנצח בפרק י"ג ובקומות אין ספור. הוא כוח נשמתו של האדם הקשורה אל השם יתברך. למטה ממנו במדרגה נמצאת יפת, הכוח הנפשי שכלי המתקשר אל חיצוניות ההוויה. הוא קשור עם הגוף ומתייחס אליו. ובכלל כוח זה השכל האנושי החותר להשיג את הטבעים כולם ותחושת היופי וההרמוניה שבמציאות. המדע והאמנות הם מביטויו הגבוהים. חם הוא הכוח הגופני שבאדם, המשותף עם כל שאר בעלי החיים. הכוח הבהמי הזה כל כולו מכוון אך ורק למלא את חסרונות הגוף. הוא משכן האינסטינקטים הנמוכים ומקור היצרים התהומיים שישנם באדם. בפרשה זאת, הממוקמת בין סוף סיפור המבול ובין תחילת השתלשלות ענפי תולדות בני נוח, מגלה לנו התורה עניין שורשיהם. השם יתברך הוא אלוקי שם, והוא המחובר אל מקור הברכה. והרחבתו של יפת, כלומר בחינתו הגבוהה ביותר, הנקראת בפי חכמנו יפותו, יש לה מקום בעולי שם. אבל חם אין לו חיבור אל שם, שאין ארור במקום ברוך כמו שחזל אומרים, אלא רק בתור עבד עבדים, שזוהי תכונתו, עבד לרצונותיו. חם הוליד ארבע בנים, כוש, מצרים, פוט וכנען. כולם דבוקים ברע ומתנגדים לגילוי השם יתברך בעולמו, כמו שכתוב בפסוק, כי משורש נחש יצא צפה, ישעיהו ידע לתחפתת. כוש הוליד את נמרוד, ראש הממרידים את כל העולם על הקדוש ברוך הוא בצד דור הפלגה, ורודף מושבע של אברהם אבינו, עד שהיה מפרסם את שם, עד שהיה מפרסם את שם השם בעולם. לפות לא הוזכרו תולדות בתורה, דבר שגם הוא מן הסימנים המופקים של הרע, היעדר המשכיות. אנחנו בעזרת השם עוד נדבר על זה, אני מקווה. כנען הוליד את שבעת העמים שעליהם ציווה הקדוש ברוך הוא לא תחיה כל נשמה, ועליהם הזהירנו, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם וצררו אתכם. ומצרים הוליד את האומה הזאת שעסוקים בה. אלה הם השורשים שמהם יצאו המצרים, ונתמקד עתה בהם עצמם. התורה פותחת את פרשת איסור עריות בהקדמה. וידבר השם על משה לאמור, דבר לבני ישראל ויאמרת עליהם, אני השם אלוקיכם. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, וחוקותיהם לא תלכו. את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו, ללכת בהם אני השם אלוקיכם. ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני השם. כאן העמידה תורת מעשה ארץ מצרים בתור הניגוד הקיצוני לקיום רצונו יתברך בעולם הזה והזכייה לעולם הבא, שהם הם עצם מהותם של ישראל. זהו הפירוש של וחי בהם לעולם הבא, כי רק שם הוא באמת חי, כמו שכתוב בתורת כהנים. ואמרו חכמינו, מניין שלא הייתה אומה באומות שהתאיבו מעשיהם יותר מן המצרים? תמוד לומר, כמעשה ארץ מצרים לא תעשו. בירו מן הכתוב הזה שארץ מצרים, אומר המלבים, כוללת בתוכה כל תועבה אפשרית, עד שבמה שאמר הכתוב שלא יעשו כמעשה ארץ מצרים, כבר מוזהרים מהם מכל מיני התועבות והגילולים, כי כולם התקבצו שם. ומטעם זה נקראת ארץ מצרים ערוות הארץ בבראשית מבית תת, כי המצרים נמשכים בטבעם אחר התאוות הגופניות ודבוקים בהם, אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. כך הפסוק אומר עליהם. יחזקאל חף גימל חף. הזרמת סוסים זה קילוח הזרע, והוא לשון ריבוי תשמיש. וההפך מזה, בני ישראל, זרע אמת, גדורים ומובדלים מן העריות. נקראו בשר קודש על שם המילה, והכינוי בשר הנאמר ביחס לבני אדם בכתוב רומז לכוחות הגופנים היותר פחותים שישנם באדם, כך אומר רב צדוק בישראל הקדושים אות למד ב'. והנה המידם הכתוב זה לעומת זה, אלו בשר קודש ואלה בשר חמורים, שאצל ישראל הכוחות הללו הם מקודשים ותיאורים, ואצל מצרים הם בהמיים בתכלית. אם נחפש השורש למציאות צורת אדם הנמשל לבהמה, נמצאהו בארס הנחש הקדמוני. כי חטא אדם הראשון היה בתאווה, אכילה מעץ הדעת, ואף על פי שהצעתו האידיאולוגית של הנחש הייתה בגאווה, והייתם כאלוקים, בכל מקום פיתויו בפועל היה בתאווה, שאנחנו בעזרת השם עוד נבאר. והיא שיצאה לפועל המעשה בחטאו של אדם הראשון, כמו שכתוב, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו, ותאכל, ותיתן גם לאישה אמה ויאכל. ולכן היא זאת שנכנסה בתוכו. זאת אומרת, התאווה נכנסת לאדם עם אכילת עץ הדעת. הוא אכל מתוך תאווה, וכי תאווה הוא לעיניים, ועכשיו יש בתוכו תאווה. במילים אחרות, התאווה הגופנית היא הזוהמה שהטיל הנחש בחווה כשבא עליה, כמו שמסופר בשבת קוף מ"ו. והיא קרה בתאוות המשגל, תאוות הביאה. וכן רבותינו כוללים בכל מקום את התאוות והחמדות כולם תחת השם יצרת העריות, וגזירת המיטה שנכנסה על האדם כאן סודה, שהרי ערס זה שנכנס באדם הוא שממית אותו, כי מסיבתו דבק האדם בהכרח בתאווה בהנאה הגופנית שהיא רק לפי שעה. ולו יהיה דבק בה רק לרגע אחד בלבד, כבר די בזה כדי לנתק אותו מהנצחיות, כך אומר רבי צדוק בתחילת אור זרוע לצדיק. תאווה אחת הוא כבר מנותק מהנצחיות. זאת המדרגה אליה ירדה אנושות אחר החטא, שעליה אמר הכתוב ואדם בעיקר בעל ילין נמשל כבהמות נדמו, לעומת מדרגתו האמיתית של האדם הנברא לדבקות בהנאה הרוחנית הנצחית. ומכל שורשי האומות שנפלגו בפלגה היה מצרים הקרוב ביותר אל מדרגת הנחש, ולכן היו שטופי זימה והתאיבו מעשיהם יותר מכל אומה ולשון, בפני שזוהמת הנחש היא היא עצם מהותם. ודבר זה גילה הכתוב בקורא למלכם נחש, שנאמר פסוק ביחזקאל חפתת, הנני עליך פרעו מלך מצרים התנים, תנים זה כמו תנין ותנין זה נחש, התנים הגדול הרובץ בתוך יעוריו, כי המלך הוא המאחד את כל העם להיות כלל אחד באופן שכלולם נכללים בו, כמו שאומר המהר"ל בגור אריה בשמות א' כ' א', ועל שם זה נקרא המלך בתורה אחד העם בבראשית חווה ו' י'. רש"י מפרש המיוחד בעם זה המלך. ואם כן, הרי הוא צורת העם, כמו שאומר המהר"ל בספר הנצח בפרק נון ג'. ואם מלך מצרים נקרא הנחש הגדול, פירושו של דבר הוא שמצרים הוא מלכות הנחש. כך אומר רבי צדוק במחשבת חרוץ באות ת', שמלך מצרים הוא הנחש הגדול, אז מצרים היא מלכות הנחש. וזה שטופי זימה, וזה התאווה הגדולה שיש למצרים. וההפך מזה ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש, הם מלכות השם יתברך, והוא יתברך קורא לעצמו מלכנו. כה אמר השם מלך ישראל ישעיהו מ"ד ו. ולכן אף על פי שהיו בני ישראל במצרים ערוות הארץ במשך 210 שנים עבדים מושפלים ונשלטים לגמרי על ידי המצרים שטופי הזימה, עם כל זה לא נמצא בהם אף מקרה אחד חריג של עריות. ורק פעם אחת קרה שמצרי בא על בת ישראל בשגגה גמורה מצידה, שהוא רימה אותה וסבורה שהיא בעלה, שהוא בעלה, באופן שלא מוגדר כזנות כלל ונשארה מותרת לבעלה. ומכל מקום פרסם אותה הכתוב כדי להודיע שבחם של ישראל שלא הייתה אלא זו בלבד, כמו שכתוב בויקרא רבה למד ב' ה'. וזה שכתוב ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל, ויקוב בן האישה הישראלית את השם ויקלל ויביאו אותו אל משה, ושם אמו שלומית בת דברי למתי דן. ועל שבחם זה אמר הכתוב גן נעול אחותי חלה, גל נעול מעיין חתום. ופרשו חכמנו גן נעול אלו הבטולות. גל נעול, אלו הבעולות. מעיין חתום, אלו הזכרים. אז היינו שמורים מהעריות. ועל דבר זה שאינו ידוע לשום בריאה, העיד עליהם השם יודע תעלומות. שכאשר נמנו למשפחותיהם לבית אבותם, צירף הקדוש ברוך הוא את שמו הקדוש י' ועוד ה' לשמם. י' מצד זה, וה' מצד זה. בני ראובן חנוך למשפחת החנוכי, ה' וי', בתחילה בסוף. לפלו, משפחת הפלואי. לחצרון, משפחת החצרוני. לחרמי, משפחת הכרמי. אלה משפחות הראובני, וכן בכולם, בפרטיהם ובכללותם. לפי שהיו אומות העולם מבזים את ישראל, ואומרים שהם בניהם של המצרים, בחושבם, בנפשותם של ישראל היו שליטים, בנשותיהם לא כל שכן. לפיכך, העיד עליהם הכתוב, י' ועוד ה', שהם יש שם השם, אז הם באמת בניהם של אבותם. וזה שאמר הכתוב, שבטי י' ועוד ה', שבטי כה, עדות לישראל. ועניין עדות זו, הוא לומר שמהותם של ישראל, שהשם זה המהות, מחוברת אל השם מכל צד, ומובדלת מן הנחש, וממילא לא נמצא בהם זנות. ועומק העניין גילה הכתוב בקורא למצרים חמורים מלשון חומר, כי תוכן הניגוד שבין מצרים וישראל נמצא בניגוד שבין חומר וצורה, שהחומר הוא מציאות בכוח, מוכן לקבל איזושהי צורה ולצאת אל הפועל, ולכן היא מציאות חסרה תמיד, כי אינו אלא כוח ואפשרות, אבל למעשה אינו דבר, שהרי חסר צורה. והפכו הצורה, שהיא מציאות בפועל, דבר מסוים, ולכן אינה חסרה, ואינה מבקשת השלמה, מאחר שהיא שלמה בעצמה. מהות מצרים הוא החומר, ולכן נמשכים בטבעם אחר התאוות החומריות, להשלים חסרונם שלא יודע סובה, ובפרט אחר הזנות שהוא מעשה בהימה שהיא כולה חומריות, כמאמר חכמנו בעניין מנחת סוטה, אישה נשואה שנסתתרה עם איש זר, כל המנחות באות מנחיתין, וזו באה מן השעורים, כשם שמעשה המעשה בהימה, כך קורבנה מאכל בהימה. סוטה י' ד' וזה סוד מה שהייתה מכת בכורות גם בבהמתם, כמו שכתוב שמות רבה י' ח' י', כי זוהי עצמה דרגת מצרים, דרגת בהמה, ולכן הבהמות נלקו יחד איתם. לעומת זאת, מכת בכורות היא השורש לקדושת בכור בהמה של ישראל, כמו שכתוב בשמות י' ג' י' ב' ת' ו'. כי עד רבה, אצלה, גם דרגת בהמה היא בדרגת אדם, בשר קודש. כי מהותם של ישראל היא הצורה, השכל הנבדל מן החומר, ולכן נבדלים הם מן העריות ומתאבות הגוף, שהם הפך נטיית השכל, כמו שכתוב בפרשת סוטה, איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל ושכב איש אותה שכבת זרע. ואמרו על זה חכמנו, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. כתוב תסתה עם סין מלשון שטות, הרי שהמעשה הזה בעצמו נקרא שטות, אובדן השכל. ודווקא על ידי שהיו המצרים, שהיו ישראל בארץ לא להם, בקרב אומה שהיא ההפך ממהותם, נתקיים בהם ועבדום ועינו אותם. וזה משני טעמים. הראשון יובן על פי הנעל, שהיחס אשר בין ישראל למצרים כיחס אשר בין צורה הנבדלת והחומר. הצורה הנבדלת עצם מציאותה היא השלמות, ולכן כאשר איננה בשלמותה הגמור, נחשב שאין לה מציאות כלל, וכאילו אין כאן צורה נבדלת, ואז ממילא בטלה לחומר, ואף שהוא חסר ממנה, מכל מקום, מכיוון שעיקר מציאותו של החיסרון הוא החיסרון כנער, מציאותו חזקה מזאת של הצורה החסרה וגובר עליה. ודבר זה נראה בחוש אצל האדם בילדותו, שאז החומר מושל בו על הצורה, והוא שמנהיג את האדם ונפשך אחר עניינים גופניים בלבד, עד שגדל ונשלם שכלו, ואז הצורה מושלת על החומר, ומנהיגה היא על האדם, את האדם. כך ישראל עד שלא הגיעו לשלמותם, שהוא מספר 600,000, שזה מספר שלם, כמו שאומר המערה, לא ניכנס לזה עכשיו. היו בטלים בתוך מצרים, וכאילו אין להם מציאות כלל, כמשפט הצורה נבדלת כשהיא חסרה, והיו המצרים שולטים עליהם ומשבדים אותם. הטעם השני הוא כוח ההכתבה. כאשר שני הפכים נפגשים, נוצרת ביניהם פעולת גומלין, המחריפה את התנגדותם ומכתיבה. מכתיבה זה כותב, זה פול, זה שני כתבים, שני קצוות. כמו שנראה בחוש, שהשחור יותר שחור על רקע לבן, וכן הלבן לבן יותר על רקע שחור. דתי בין חילוניים נעשה יותר דתי, וכן להפך. אישה נשית יותר בין הגברים, וכן איש גברי יותר בין הנשים. וסיבת התופעה הזאת פשוטה היא, כי עצם מהות ההפכים היא שלילת הופכו, ולכן קרבת הופכו פועלת בו התעוררות לשלול אותו, וזה עצמו גורם לו לעמוד על עיקר עצמו. איזה משפט נפלא, איזה רעיון נפלא ועמוק. ועל בחינה הזאת של גלות מצרים הצביעו חכמינו בהמשך המדרש, מניין שלא הייתה אומה באומות שהתאיבו מעשיהם יותר מן המצרים. תלמוד לומר, כמעשה ארץ מצרים לא תעשו. ומניין לדור האחרון שהתאיבו מעשיהם יותר מכולם? תלמוד לומר, כמעשה ארץ מצרים לא תעשו. ומניין למקום שישבו בו ישראל שהתאיבו, ראשון תועבה, מעשיהם יותר מכולם? תלמוד לומר, אשר ישבתם בה לא תעשו. ומניין שישיבתם של ישראל גרמה להם לכל המעשים הללו? תלמוד לומר, אשר ישבתם בה לא תעשו. מבואר מדבריהם שכל הקרוב על ישראל יותר נעשה מקולקל יותר, נחש יותר, וישיבתם של ישראל פתחה שם תהליך של הכתבה שהלכה והחריפה עד זמן יציאת מצרים, שאז הגיעו המצרים לתכלית קלקולם, והגורם לכל זה הייתה דווקא ישיבתם של ישראל שם, והוא הדבר אשר דיברנו. וכתוצאה מהחרפת ההתנגדות היו המצרים מענים אותנו בכל כוחם ומשתדלים לבטל את מציאותנו לגמרי, כמשפט ההפך בהופכו. כל הרעיון הזה מופיע במהר"ל בספר גבורות השם בפרק הרביעי. והתבאר לנו בעזרת השם יתברך, שכאשר רצה הקדוש ברוך הוא לקיים בזרע אברהם את גזרת ועבדום ועינו אותם, לא היה מתאים לזה אלא אומה שהם הפכים להם. והמהר"ל אומר בגבורות השם בפרק ג' שכל זה הביא להשגת התכליות של גלות מצרים. ונראה, כתוב כתוב במדרש, אמר רבי אבאו ורבי אחא בשם רבנו, כך היו ישראל נתונים בתוך מצרים, כי עובר שהוא נתון בתוך מאה של בהמה, הוא כשם שהרועה נותן יד בתוך מאה ושומתו, כך עשה הקדוש ברוך הוא, שנאמר, או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, ככל אשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך. אמר רבי איבו בשם רבי יוסי בן זמרה, כשם שהזהבי הזה פושט יתדו ונוטל הזהב מן הכור, כך הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים, שנאמר, ואתכם לקח השם ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה. ביארו לנו שבשתי בחינות היו ישראל תחת רשות מצרים, כי הוא בער בתוך מאי אמו המתהווה והולך עד שנשלם צורתו, ואז הרועה שומט אותו, הוציא אותו, והוא כזהב בתוך הקור, קור הנצרף והולך עד שנטהר מכל סיג, ואז הזהבי נוטלו. הבחינה הראשונה מצד ישראל שהיו ראויים מצד עצמם להיות תחת רשות מצרים, והשנייה מצד מצרים שהיו מחזיקים בהם בכוח גדול שלא יצאו מרשותם וגוברים עליהם ופועלים בהם ונתבונן בהם אחד אחד. התורה מלמדת שעובר ירח אמו הוא, כך בגיטין בדף חג עמוד ב' ועוד ועוד. העובר אינו נחשב כבריאה נפרדת אלא כאחד מאיברי אמו, כי העובר מחובר לגמרי לאמו ותפל אליה עד שאין לו מציאות כלל בפני עצמו, ואין זה מסיבת אמו אלא בגלל חיסרון עצמו שלא נשלמה עדיין הווייתו. כך ישראל היו מחוברים למצרים, תפלים עליהם לגמרי, ולא היה להם מציאות בפני עצמם, וכלשון הכתוב גוי מקרב גוי, שהיו נבלעים בתוך מצרים ממש כעובר במאי אמו. וטעמו של דבר כבר התבאר, כי הצורה הנבדלת אינה בשלמותה הגמור, אין לה מציאות כלל, ואז בטלה היא לגמרי לחומר ומשועבדת תחתיו. ושיעבוד זה עצמו הוא שפעל את השלמתם של ישראל, כמו שאומר המהר"ל בגבורות בפרק י"ב. כל זמן שהיה אחד משבעים הנפש שירדו למצרים קיים, לא היה שיעבוד. והנה, אז גם לא היו ישראל פרים ברבים, והסיבה היא בגלל שהיו אז מנויים ומוגדרים במספר מסוים 70 נפש, שזהו שיעור שלמותה של אותה מדרגה בבניין כלל ישראל. ודבר שלם אינו מתנועע אל ההשלמה, אבל בהסתלקות השבעים נפש נאמר, וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. כי אז התחילה יציאתה אל הפועל של מדרגה אחרת, וטבעו של דבר שאינו שלם ואינו בפועל להשתוקק מאוד לצאת אל הפועל, ולכן היו אז פרים ברבים מאוד, כי לא היה להם שיעור מצד עצמם. ואז גם התחילו המצרים לשעבד אותם, וביחס ישר היו מתרבים בני ישראל בממדים על-טבעיים, שישה בקרס אחד, כמו שכתוב, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, עד שהגיעו תוך 116 שנה, שזהו משך ימי השיעבוד, לפי מזרחי והמהר"ל על רש"י שמות ו-ט"ז, מ-70 נפש ל-600,000 רגלי הגברים לבד מתף. והמצרים היו סבורים למנוע התרבותם על ידי השיעבוד הקשה. וכן כמו שכתוב, הווה נתחכמה לו, פן ירבה, וישימו עליו שרי מיסים, למען ענותו בסבלותם. אך השיעבוד הזה בעצמו פעל את ההפך, כמו שאמרו זר במדרש, אתם אומרים פן ירבה, ואני אומר כן ירבה, כי על ידי העבודה הקשה היה נחלש כוח גופם של ישראל, וכתוצאה מכך היה מתגבר כוח הנשמה להיות דבקים בברכת אלוקים למעלה מן הטבע. כל זה המערר ביוד ב' והמצרים בספר הגבורות. והמצרים לא יכלו לדעת שעיקר כוחם של ישראל הוא כוח אלוקי ולא כוח גופני, ושעד רבה התמעטות כוח גופם אינו אלא הסרת המונע מן הדרך אל שלמותם. וכשהגיעו למספר 600,000, שזהו שיעור שלמותם, ונתבו לעם, הגיע עת לידתם. ואז נתן רואה ישראל יתברך ידו החזקה בתוך מאה של אותה בהמה, והוציא אותם משיעבוד לגאולה. והבחינה השנייה מצד מצרים נמשלה לכור. כור הוא תנור שמכניסים בו את הזהב כדי לתארו. באנגלית קוראים לזה crucible. שם הזהב מוקף אש המפסיקה בינו ובין הזהבי, מי שעושה את הזהב, ופועלת בזהב בכל כוחה לחלותו. אלא שאין בכוחה ואינה פועלת באמת אלא לטהרו, כי על כל הפסולת המעורבת בו היא כן פועלת לסופה, או לפחות להפרידה מן הזהב, באופן שמשם לא יוצא אלא זהב טהור. כך ישראל היו נתונים תחת רשות מצרים, מרגישים מנותקים מן השם יתברך, שהיה מסתיר פניו מהם על פני השטח, ומגלגל נסיבות בעיצה עמוקה לתקנם בתכלית השלמות, ומוקפים מכל צד על ידי כל מיני כוחות הרע הפועלים בהם בעוצמה אדירה, בין בפיתוי ובין בכפייה, משתדלים להתגבר עליהם בחוזקה ולהפוך אותם לרעים, להפריד אותם מן הקדוש ברוך הוא. ויראו אותנו המצרים, עשו אותנו רעים. וזאת היא פעולת ההכתבה שדיברנו עליה למעלה, והיא שפעלה את הצירוף המכוון. אז מצד אחד למדנו לפני כן על החומר שמתגבר על הצורה, ואז בסוף הצורה יצאה בשלמותה, ועכשיו זה העובר במאי אמו, וכאן אנחנו מדברים על הזהב ששמים לתוך קור של זהב, שהיינו עם הרבה סיגים, ויש עכשיו פעולת ההכתבה שזה עושה אותנו יותר אנחנו, וזה עושם אותם יותר אותם. הם יותר שקועים בעריות, ואנחנו יותר בשר קודש, וזה מצרף אותנו, הניגוד הזה, ההכתבה הזאת. כי כמו שגרמה ישיבתם של ישראל הקצנת הקלקול אצל מצרים, כן על אותה דרך גרמה הטיהור הסופי של כלל ישראל, שעל ידי כך אותו הלחץ והעינוי הוא עמדו על עיקר עצמם, ונתברה מיתת מציאותם שהם ענפי אילנו של אברהם אבינו זר האמת, דבוקים בשם בשורש חיותם, חיבור שלא ניתן להסרה. וכשזה התברר, נשלמה התכלית המכוונת בגלות מצרים, ואז התחבר שוב הקדוש ברוך הוא על ישראל בהיותם עוד במצרים, ונגלה עליהם בהערה חזקה בתוך ליבם, כמו שכתוב ברמח"ל בעניין סדר ליל הפסח, והוא גילוי השכינה המוזכר אצל מכת בכורות, והוציא אותם מאפלה לאור גדול. והמהר"ל אומר בספר הגבורות בפרק רביעי, שנראה מהמדרש ששני אלו הם שני מיני תיקון הכוללים הכל, תיקון החומר ותיקון הצורה. כי לכל אומה יש שתי בחינות, מה שהם עם בלבד היא אותם צאצאי משפחה אחת, וזאת מדרגת החומר בחינת הגוף של האומה. מה שהם עם מיוחד בתכונותיהם המאפיינים אותם בפרט ומבדילים אותם מאומה אחרת, וזאת מדרגת הצורה. ומצד מדרגת החומר של ישראל, שאליה מתייחס הכינוי יעקב בכל מקום מלשון עקב, היו משועבדים לעבודתם, שהרי זאת סגולת הגוף מצד עצמו, שאין לו משלו כלום, והוא עבד משועבד לפעול את רצונה של הנפש. וזהו עצם עניין החומר של עולם ברשות אחר. בבחינה הזאת היו כעובר שמחובר לאמו מצד החומר בלבד, שעל זה דקדקו חכמינו להמשילם לעובר במאה של בהמה שהיא חומרית לגמרי, ולא במאה אישה. ומצד זה היה הקיום של גזרת ועבדום, שפעלה את התהוותם לעם, גוי מקרב גוי. וגזרת ועינו אותם הייתה מצד עיקר צורתם, שעל שמה נקראו ישראל, על שם כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. כי הצורה נחמת חשיבותה לא שייכת בעבדות, אלא קנאה והתנגדות והתגברות. ובבחינה הזאת היו המצרים ככור לצרף את ישראל מזוהמת הנחש, להעמידם על עיקר צורתם היקרה והזקה בתארתה, שהם עם השם יתברך. ועל תיקון זה נאמר, ואתכם לקח השם ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים, להיות לו לעם נחלה כיום הזה. וכנגד שני אלו נאמר, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאם השם ממצרים, יוציאם השם ממצרים ביד חזקה. עבדים היינו בבחינת החומר, ראויים לעבדות ומשוקעים בעבדות מצד עצמנו, לפרעה במצרים מצד המצרים שהיו שולטים עלינו בכוח ומענים אותנו מחמת עיקר צורתנו שהיא הפך צורתם. ומשניהם העלה אותנו הקדוש ברוך הוא, שנאמר בצאת ישראל, שזה הצד הגבוה של הצורה, ממצרים, בית יעקב לשון עקב, הצד הנמוך החומרי, מעם לא עז. והדברים היו עמוקים ונפלאים. אז בעזרת השם, ברצות השם דרכנו, אנחנו נמשיך הלאה ונמשיך לראות נפלאות מתורת השם. שלום שלום, אהובי ידידיי, מוריי ורבותיי.